אנחנו בפרק ראשון, סעיף ג', יניקת תורה שבעל פה היא בגניז מן השמיים ובגילוי מהארץ. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים מצומצמים, והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר יפוח היום, ואור החיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו, ויסגשג בכל הדר סדריו. אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים. והדודים יתאחדו בנווה הפריונם, ואור נשמת אל חיי העולמים, המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים של אור החמה ואור הלבנה גם יחד. והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל לפעת חיים. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה ישיבתיים כאור שבעת הימים. ביום חבש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפה. יניקה תורה שבעל פה היא בגניז מן השמיים ובגילוי מהארץ. אנחנו למדנו כבר שהעניין של תורה שבכתב זה הגילוי השמימי האלוקי, שלום החזון הגדול, שההגדרה שלו היא מאוד גבוהה, מאוד עליונה, נוגעת לא נוגעת, כלומר אנחנו מבינים את זה ולא מבינים את זה, מבינים אבל להגדיר את זה לגמרי לא נוכל, זה ככה חצי מעל חצי, כלומר נוגע לא נוגע, זו ההגדרה. וזה מקרין ומרומם ונותן חזון, אבל זה לא מוגדר. ותורה שבעל פה היא כבר יורדת אלינו, אל החיים שלנו, והיא מגדירה איך החזון הגדול הזה הולך ומתפרט. זה מתבטא הן בחזון שקשור לרעיונות המובנים יותר, שבין אדם לחברו, הן בחוקים, שאנחנו לא יכולים לעמוד עד סוף סודם, אלא רק אולי על חלק מסודם, כמו דינים של כשרות, דינים של שעטנז וכדומה, וכן בכל תחום ותחום. התורה שבכתב נותנת לנו את הכיוון העקרוני, השמימי, והתורה שבעל פה היא כבר מורידה את זה לנו. כאשר הכיוון השמימי בו בולט העניין האלוקי. אלו דברים מרוממים, מרוממים, שבאו אלינו מן השמיים, והתורה שבעל פה כבר נראית בארץ, כי היא כבר עוסקת בחיים שלנו. איך אנחנו לוקחים את הרעיונות האלו אל חיינו. אז אם כן, תורה שבעל פה, ממה היא יונקת את כוחה? ממה יש לה את הכוח, את החיוניות ואת הסמכות? לפרש, לדון, לתקן תקנות, מניין. אז בגניזו יונקת התורה שבעל פה את כוחה מן השמיים. כלומר, בסוד יש פה השראה שמימית. אפשר להגיד, הסוד הזה הוא גם מה שאמרו חכמים, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. כלומר, בעצם, בכל מה שחכמים אומרים, בסוד, יש פה ממש נבואה. המשך של הגילוי האלוקי השמימי. זה בגניזו. זה בסוד. בגילוי מארץ. כלומר, הגילוי, ממה יונקת כוחה? מהצורך ומהאידיאל לגלות את הרעיונות בתוך המציאות. ואי אפשר לגלות את הרעיונות בתוך המציאות בלי שאנחנו נסביר אותם. בלי שאנחנו נבין איך צריכים. ולכן, בגלוי, זה יונק מי באמת הניתוח של מצוות התורה, ניתוח של המסורת שמהלכה למשה מסיני, זה מה שנעשה בגלוי. אבל בגניזו, זה כבר בא מהעניין האלוקי. עכשיו, כדי שזה יהיה, כדי שתורה שבעל פה תוכל לנוק את כוחה, את חיוניותה, כמו שאמרנו, בגניזו מן השמיים, שזה את ההשראה האלוקית, את ההשראה המקודשת, וכדי שהיא גם תוכל לדון בזה בצורה הנכונה והטובה והשלימה, שזאת היניקה מארץ, צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים, וכל תכסיסיהם. אז חיה היא תורה שבעל פה, בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. זה, אחרי שלומדים את זה ומבינים, זה נראה מאוד פשוט, אבל במבט ראשון זה חידוש גדול מאוד. כי במבט פשטני נראה שכאילו, התורה זה הרי עניין אלוקי, עניין שמימי. מה זה משנה מה קורה במציאות? מה זה משנה? אם עם ישראל במצב כזה או במצב כזה, יש בית מקדש, יש סנהדרין, יש כהנים, מה זה משנה? אם ככה התורה אמרה, אז זה מה שהיא אמרה. זה לא משנה איפה לומדים את זה. אפשר ללמוד את זה בארץ, אפשר ללמוד את זה בחוץ לארץ, אפשר ללמוד את זה ביחיד, אפשר ללמוד את זה בציבור. מה זה משנה? כל המסגרות האלה. ולא זו בלבד. נראה לנו כביכול שאם אנחנו אומרים שהתורה שבעל פה תלויה במצב של עם ישראל, אז כביכול אנחנו פוגמים באלוקיות של התורה. מה זאת אומרת? אז התורה היא לא, אם היא תורה אלוקית, אז מה זה משנה מה קורה בארץ? ואם זה תלוי מה שקורה בארץ, אז שם חס ושלום, התורה היא לא אלוקית. אלא שבאמת צריכים להתבונן במשמעות של תורה שבעל פה, ובכלל משמעות של התורה, שהיא יורדת אלינו. וכמו שאנחנו למדנו בסעיף הקודם, כשהיא יורדת אלינו, אז לכאורה כמובן, פשטות, תורה שבכתב, גבוהה מתורה שבעל פה. אבל אם מתעמקים, הרי אנחנו מבינים שכל המגמה של התורה שבכתב היא לרדת אלינו. לא הייתה ניתנת תורה שבכתב בכלל, אילולא היינו יכולים לקבל אותה. והיכולת שלנו לקבל אותה, זה רק על ידי תורה שבעל פה. כלומר, בעצם, השורש של תורה שבכתב היא התורה שבעל פה. כלומר, בגלוי, תורה שבכתב יותר גבוהה. כי היא מבטאת את הרעיון האלוקי הגבוה יותר. אבל הרעיון האלוקי הגבוה הזה לא יכול להתאפס אצלנו בלי שאנחנו נפרש אותו, בלי שנבין אותו. הרי כל מצווה יכולה להתפרש בכמה כיוונים. חייבים את החכמים שיפרשו. אם אין חכמים שיפרשו, אם אין מי שיכול לקלוט ולהבין את זה, ונותנים לו את התורה כדי שיקלוט ויבין, ולא זו בלבד, אלא שהמצווה הראשונה של התורה, העיקרית של התורה, זה תלמוד תורה. זה עצם הערך של הלימוד. כלומר, המצווה הראשונה זה מה שחכמים עושים. שלומדים את התורה ומבינים אותה. כפי דעתם, כפי השגתם. כלומר, זו המטרה הראשונה של התורה. נמצא אם כן, שהתורה שבעל פה היא בעמקות, היא מעולה יותר מהתורה שבכתב. מפני שהיא שורש בעצם, בזכותה בעצם, הקדוש ברוך הוא ברא את התורה שבכתב. כלומר, אם לא היה את השורש, את הרעיון העמוק הזה, של המושג של תורה שבעל פה, לא הייתה נבראת התורה שבכתב. הקדוש ברוך הוא ברא את התורה, והוא ברא את העולם, והוא ברא את עם ישראל. אם לא הייתה האפשרות הזו של ישראל קדושים, תלמידי חכמים, שיקלטו את התורה, ויתבוננו בה, וילמדו אותה, ויפסקו בהלכות. לא היה נברא העולם, לא היה נברא, אם לא הייתה נבראת התורה שבכתב, שום דבר. וזה בעצם מה שאמרו חכמים, ששאלו את אליהו מקדם, התורה או ישראל? אז הוא אמר, אתם חושבים שהתורה קדמה, אבל באמת ישראל קדמו. ישראל קדמו לכל דבר. כלומר, ישראל זה בעצם תורה שבעל פה. אז בגלוי, תורה שבכתב קדמה, היא הרעיון הראשון שממנו השתלשל העולם, ובכלל זה עם ישראל שהוא הלב. אבל אם מתבוננים יותר עמוק, אילולי הייתה אפשרות להמשיך רעיונות אלוקיים לתוך המציאות, לא היה נברא העולם. לא הייתה נברא תורה שבכתב. נמצא שהרעיון הישראלי, הרעיון של תורה שבעל פה, שהוא האפשרות לקלוט את הרעיונות בתוך המציאות, זהו היסוד של כל העולם. זהו היסוד גם של תורה שבכתב. אז זה אם כן, עכשיו כבר לא יהיה לנו קשה כל כך להבין למה המצב של עם ישראל קובע את המצב של התורה. מפני שכשעם ישראל נמצא במצב שלם של יכולת ללמוד בשלימות, לדון בשלימות, אז במילא הוא יכול להבין את דברי התורה בצורה השלימה. כבר אנחנו הזכרנו גם שבעצם כשאנחנו אומרים שהתורה ניתנה לישראל ולישראל יש חלק בתורה, כלומר שאנחנו אומרים כיצד נפסקות הלכות, כיצד אנחנו לומדים את התורה, יש פה זיווג, זיווג שהוא בין התורה שבכתב לנשמות ישראל. זה הזיווג. כלומר יש את הגילוי האלוקי העליון שהוא תורה שבכתב, ויש גילוי אלוקי נוסף, גם הוא עליון, של נשמות ישראל. והנשמות האלה באות לידי ביטוי באנשים יש להם כיסופים לקרבת אלוקים, לדביקות בהשם, לגילוי הרעיונות האלוקי בתוך המציאות. וכשהנשמות הללו עוסקות בתורה שהתגלתה אלינו, אז מה שיוצא זה התורה שבעל פה. אלו הם כן שני סוגים של גילויים. התורה שבכתב, התורה שבעל פה, אפשר לומר התורה וכנסת ישראל. ולכן, המצב של עם ישראל הוא קובע את מצבה של התורה. במקום אחר, הוא אמר, שבעצם אנחנו מסתכלים על התורה, היא בדיוק התמונה של כנסת ישראל. כלומר, יש עם ישראל מופיע בשתי הופעות. הופעה אחת זו הופעה היסטורית שלו בעולם, ההופעה השנייה, תורה שבעל פה. וזה ממש טוען. זה בשתי צורות של הופעה. הופעה כאנשים ועם, והופעה בצורת רעיונית של תורה שבעל פה. וכמו שאנחנו כבר הזכרנו, כיוון שישראל, להם התורה ניתנה, המצב שישראל קובע את התורה. אם ראו חכמים שיש אנשים שמאחרים לבית הכנסת ובאים באמצע קריאה בתורה, אז תקנו שיגידו כל עולה ועולה לתורה ברכה לפני שהוא עולה. כלומר בעצם היה אפשר לקבוע, בהתחלה קבעו חכמים ברכה אחת בהתחלה וברכה אחת בסוף. כיוון שיש מאחרים, קבעו ולא רצו שהם לא ישמעו את הברכה בהתחלה, או אפילו לא ידעו שיש ברכה בהתחלה, אז קבעו שכל עולה יברך בתחילה. כיוון שיש כאלה שיוצאים באמצע, חששו שיחשבו שאין ברכה בסוף, קבעו שכל עולה יברך בסוף. הנה לנו שממש יהודים קובעים את ההלכה. ואיזה יהודים קובעים את ההלכה? אלה המאחרים האחרונים וקצרי הרוח שאין להם כוח להישאר בתפילה עד הסוף. וככה זה בכל דבר ודבר. עכשיו נחזור אל מה שאנחנו לומדים בסעיף. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים, בכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה, בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב, בכל שיעור קומתה. מה כדי שתורה שבעל פה תתגלה בשלימות, ארץ ישראל צריכה להיות בנויה. קודם כל, בשביל שנוכל לנוק את השורש הגנוז מן השמיים, את ההשראה האלוקית השמימית. כשנמצאים בארץ ישראל, מקום קדוש. אין לנו נבואה בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. וגם על נבואה חשאית, שהיא בלבבות ובמוחות של תלמידי חכמים, גם היא יותר בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. וכבר כל השראת השכינה שהיא מתגלה בכנסת ישראל, היא מתגלה בארץ ישראל. וככל שהמצב של ארץ ישראל יותר בשלימות, אז ממילא השכינה יותר שורה בנו. זאת אומרת, כאשר כל השבטים יושבים במקומותיהם, כל ישראל בארצם, ויש מקדש, אז שוב, חיבור של שמיים וארץ, שמקרין על כולם. מקרין, כמובן, על תלמידי חכמים, מקרין על התורה שבעל פה, הרי הסנהדרין הגדולה, בית הדין הגדול, צריך לשבת ליד המקדש, יונק השראה מבית המקדש. וזה מה שנאמר בתורה, שכאשר יקיפלם לך דבר, ועלית אל המקום אשר יבחר השם, ואז לשמוע אל השופט אשר בעימהם, ועשית ככל אשר ירוחה. כלומר, החכמים נמצאים ליד המקום המקודש, ויונקים משם את כוחם. אז יש בזה, בגניזו, יונקים את הכוחם מהקדושה של ארץ ישראל, ויותר מזה של ירושלים ושל בית המקדש, ומקבלים השראה מהנביאים, אף על פי שלא פוסקים הלכה לפי הנביאים, לפי הנבואה, אבל מקבלים השראה. כי הרי מה חכמים עוסקים? חכמים מבררים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. וככל שיש יותר גילוי שכינה, יותר נבואה, ובית המקדש, ואש יורדת מן השמיים, ומוסיפים על זה אש מאיתנו, ככל שהשמיים והארץ מחוברים יותר, אז יותר חכמים יכולים להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. בשכלם יכולים להבין. זה רע בגניזו. אבל זה גם כמובן בסתר, בגלוי, כמו שאומר, בגלוי, היא יונקת בגניזו מן השמיים, בגילוי מהארץ. כדי שאנחנו נוכל ללבן את התורה, את ההלכה כראוי, אז צריכים גם להגיע שאלות. וצריכים שיהיה לנו כוח לפסוק פסקים. וכאן אני אנסה להתחיל לפרט את הדברים שהם לכאורה מאוד פשוטים, אבל כשרואים את אותם ביחד, מבינים עד כמה אנחנו כמהים ונחשפים לבניית בית המקדש, להקמת הסנהדרין, לשופטים ושוטרים, לנבואה, לכהונה, כל המערכות האלו. הרבה פעמים אני יכול להתחיל את זה מזוויות שונות, אז מה שעולה בדעתי, משם אני מתחיל ומנסה לצייר את התמונה כולה. הרבה פעמים אנשים שואלים, למה הרבנים כולם לא מתאחדים יחד ויושבים ומחליטים ומורים דרך? והתשובה היא, קודם כל, מפני שבאמת זה קשה להתאחד ולהחליט, כי אנשים עם דעות שונות. זה דבר ראשון. ואז, אם חובה להגיע להחלטה, כי ההחלטה הזו היא תהיה הקובעת, אז יגיעו להחלטה. אבל אם בעצם זה לא כל כך משנה מה יחליטו, הסמכות לא בידיהם, אז למה צריכים להחליט החלטה אחת? למה צריך אדם לוותר על דעתו? כי במילא ההחלטה היא לא קובעת. כלומר, נניח דוגמה, יש מפעל, והוא מפעל ענק והוא צריך לקבוע את דרכו, האם עכשיו להשקיע בזה או בזה? אוספים את מועצת המנהלים, היא תחליט. אם אכן ישקיעו בזה או בזה, ההחלטה שלה היא מה שתהיה. יתאספו החכמים ויחליטו, נגיד, האם עכשיו בתנאים מסוימים אפשר לעשות הסכם מסוים עם ערבים, עם ויתור כלשהו, לא נאמר על חס ושלום, על חלק מישראל, אלא על סמכויות מסוימות של שלטון מסוים. נניח שיש דיון כזה. כי המצב הוא מאוד מסוכן, ואומרים יש לחצים בינלאומיים וכו'. נצר לדון. הרי מה שהם יחליטו זה לא מה שקובע. לא שומעים להם. אז למה הם צריכים להחליט? כלומר, למה אדם יוותר לדעת שכנו? אז באים התלמידים ואומרים, מה אם כל הרבנים יחליטו, ודעה אחת, הם מצוין. אבל זה לא משמעותי. זה בשאלות של כלל. עכשיו נרד לשאלות אחרות. נניח אומרים, אנחנו דנים בדיני ממונות. לומדים דיני ממונות. ולדאבוננו הרב, כל התלמידים שעוסקים בלימוד, הם לא יודעים באמת דיני ממונות הלכה למעשה. כלומר, לא מסוגל ללמוד ליבדי לחטא. מפני שהמרחק בין מה שכתוב בתורה ובגמרא וברמב"ם ובשולחן ערוך אל החיי היומיום שלנו הוא מרחק עצום. ובעצם כאשר צריכים לפסוק הלכה למעשה, יש מין דילוק כזה, ואין הלכה, אין משנה סדורה. וקשה אפילו גם לקבוע הלכה סדורה. כלומר, יש פה כמה וכמה בעיות. קודם כל, קודם כל לא לומדים את זה. אני כבר הזכרתי, בעבר, תלמידי ישיבות, שהיו נגיד תלמידי הישיבות בבבל, הם היו יוצאים אחרי תלמודם, הם היו כמו היום, למד כלכלה כמו תואר ראשון, אני אומר כמו תואר ראשון בכלכלה, במשפט, אולי תואר שני, במשפט, בניהול חשבונות, כלומר בכל המערכת העסקית והחברתית, הם הבינו, מפני שהם למדו את המערכת העסקית שהייתה מקובלת באותם הימים. כשהם דיברו על איך קונים ואיך מוכרים ואיך עושים מסמך, חוזה, מה מקובל כשאומרים כך, מה מקובל כשאומרים אחרת, כל זה היה כפי הנהוג באותם הימים, וממילא אדם שלמד בישיבה הכיר מאוד את כל צורות העסקים. הוא ידע איך מוכרים בתים, ספינות, מטלטלים, חוזים משפחתיים, עסקים משפחתיים, הכיר את זה הכי טוב. זה לא רק הוא הכיר את זה מה שנפגש בסביבה הקרובה שלו. הרי תוך כדי זה שהוא לומד, הוא שומע את הסיפורים הכי נדירים שיש, הוא מנתח אותם ניתוח תיאורטי, ומתוך כך בעצם יודע את כל המערכת על בוריה. היום אנחנו עוסקים בלימוד, אז יודעים מה היו אמורים לפסוק לפני 1,000 שנה. גם בעיקר יודעים מה היו אמורים לפסוק לפני 1,800 שנה, בעיקר. אבל קצת, כשלומדים ראשונים, רואים יש תקנות מסוימות שקצת מקלות עלינו. כלומר, לעומת ריבוי מפורט מאוד של הדינים שהיו בזמן התנאים והמוראים, יש לנו מספר תקנות בזמן הראשונים. ואז אנחנו בעצם נפגשים עם המון הלכות, ואיזה כמה תקנות שבעצם כמעט ביטלו את ההלכות האלו, וזה לתקופת הראשונים. ואחר כך אולי עוד כמה תקנות לתקופת האחרונים, ובזה נעצר. והרי חוקי המדינה יש להם משמעות בהלכה. אם הם לא חוקים ביודעין נגד חוקי התורה, אז זה בסדר. אז איך הם מתחשבים בהם? ומה, כשיש התנגשות בין חוקים שונים, איך מכירים בזה? כל זה אנחנו לא עוסקים. עכשיו, למה אנחנו לא עוסקים? מפני שהשאלות האלה לא מגיעות אל חכמים. כאשר שאלה מגיעה, ישר דנים בה. כמו שאומרים, לדון בשאלות אקטואלית. כל שאלה אקטואלית שמגיעה לפתחם של רבנים, דנים בה. אבל אם היא לא מגיעה לפתחם, לא דנים בה. נניח, אם יש שאלה על החשמל בשבת, מיד דנים בשאלה הזו. אי אפשר להשאיר את השאלה הזו בלי תשובה. אבל כשיש שאלה בדיני ממונות, לא דנים. למה? כי הכנסת שמחוקקת את החוקים לא שואלת את החכמים מה לחוקק. ואם תקנה ממונית כזו טובה או לא טובה, וגם אחר כך, כשיש ויכוח בין אנשים, אין לבית הדין סמכות לקוף את עמדתו. וכך בעצם, באין סמכות, באין שוטרים, אין שופטים. השופט יש לו כוח, מפני שיש לו שוטרים, שהם מייצגים אותו. והוא אמר שפלוני חייב, אז הוא צריך לשלם. ולא צריך להפעיל כמעט את המשטרה, מפני שהוא יודע שאם הוא לא ישלם, המשטרה תבוא. אז בדרך כלל 95% כבר משלמים בלי משטרה. וגם אם שולחים משטרה, אז גם את המשטרה צריכים להנחות. איך גובים חובות, מה אפשר לקחת, מה צריכים להשאיר לו, וכיוצא בזה. כל הדיונים האלה לא נידונים כיום בצורה מלאה, מפני שאין שוטרים, השוטרים לא שומעים לכל החכמים לדאבוננו הרב. הם שומעים לשופטים אחרים, ששופטים לפי כל מיני חוקים אחרים. ואז הדיונים שלנו, אנחנו לא נתבעים לדון הלכה למעשה. וכבר כשמגיעים הלכה למעשה, אז הדיון הוא מאוד מאוד, כלומר בדרך כלל אומרים, אז אתם מקבלים פשרה, אנחנו נראה מה נעשה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, מאוד קשה להעמיד את הדין על תילו, מפני שיש הרבה מחלוקות. ולא הוכרעה הלכה. כשהייתה סנהדרין הגדולה, אז כמו שהרמב"ם אומר, כל שאלה ושאלה שנידונה, הייתה עולה לבית הדין הגדול. והם היו יושבים ודנים ומחרים על פי רוב, ואז זאת הייתה הלכה. ואם היה מישהו חולק, היה לו דין של זקן ממרא. כלומר, הוכרעה הלכה, תלוי באיזה דברים, אבל בכל אופן, ככה הלכה, ואין הלכה אחרת. עכשיו, באים לבית הדין, ואז נניח יוצא שלדעת 90% הפוסקים, ראובן חייב לשמעון. אבל יש פוסקים שאומרים שהוא פטור. מה אומר שמעון? קימלי, כמו הפוסקים האלה. מה, למה אתם פוסקים כמו הרמב״ם והריף? אני סובר כמו הריטב"א. זהו, אי אפשר להוציא ממנו, כן, עם המון. הוא אומר, קימלי, כמו הדעה הזו. ומה יעשה בית הדין? כבר, באמת, אין לו סמכות להגיד, אני מצטער מאוד, אנחנו לא פוסקים כמו הריטב"א. עכשיו, כשהיו רבנים מאוד תקיפים, ששמו בקולם, אז אמרו, אנחנו בעניין הזה, עם כבוד גדול יש לנו לריטב"א, אבל בעניין הזה אתה תשלם. לא תשלם, זה תקנה שעכשיו אנחנו עושים בשבילך, שאתה חייב לשלם. כלומר, יש לבית הדין כוח לענוש שלא מן הדין. זה מה שאנחנו סוברים, אתה חייב. זה כמובן כשלבית הדין יש המון המון כוח. ואז הוא יכול להגיד, טוב, פה הדין יצא מעוות, ואנחנו נעשה לו כנס. ואפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. או שלא מן הדין, או למצוא סעיף אחר ולהגיד לו, תשמע, אתה אמנם פה יצאת פטור, אבל אנחנו יכולים על סעיף אחר לתת לך עונש כזה, שאתה לא תשכח בחיים את הדין הזה, כי זה יהיה פי 10 מזה. ועדיף לך. או נגיד, אתה, קצת אפשר למצוא שיטות עוקפות לאכוף את האמת. אבל בפועל, בגלל שאין סמכות אחת, אין יכולת להכריע במחלוקות, וקשה, ואדם לא טוען, קימלי. במספר מסוים של דינים, כמו למשל מה שבית הדין הרבני פוסק, שזה בענייני אישות, כמו בענייני ממונות בתוך המשפחה, בזה יותר נקבע הלכה, וקצת פחות אנשים יכולים לטעון קימלי. אבל גם בזה יש בעיה שהרבה פעמים דיינים יכולים להגיד, אנחנו יודעים שככה יצא לפסוק, אבל מה לעשות? שהוא בא אלינו בטענת קימלי, קימלי כמו הדעה השנייה. יש לנו קושי לאכוף את זה. כלומר, הבעיה נובעת משני צדדים. צד אחד, לא, החכמים לא נשאלים. צד שני, גם אין לחכמים כוח לפסוק הלכה, להכריע בין המחלוקות. וזה הבעתליה. ככל שיותר יבואו לחכמים לתבוע הלכה למעשה, כך יהיה לחכמים יותר כוח גם, והם יתבעו יותר להכריע מה ההלכה. יש מחלוקת פוסקים להכריע. ואם אומרים, טוב, אנחנו לא רוצים להכריע, אין לנו כוח להכריע, אבל אנחנו יכולים לקבוע תקנה. שעל פי התקנה, אנחנו כעת ננהג כך וכך. בכל אופן, זה יכול להיות על ידי שתהיה לחכמים סמכות, זה מה שאומרים כאן, מה שהוא אמר פה, שופטים ושוטרים. כשיש לחכמים סמכות לאכוף את הדין, אז הדין מתברר ומתלבן. כמובן, הוא מתלבן הן מפני השאלות, והן מפני שיש הכרח להקים אז בית דין גדול, ובית הדין הגדול כבר חייב להכריע הכרעות. הכרעות עקרוניות וכלליות. כדי שיהיה לסנהדרין כוח, צריך שתהיה מלכות. מי נותן את הכוח לסנהדרין? על ידי המלך. המלך הוא בעצם מכוחו כל הסדרים. זה מה שאומרים, אלמלא מורה של מלכות, איש את רוחם בלעו. כלומר, המלך הוא בעצם סופו של דבר עומד מאחורי בתי המשפט ומאחורי השוטרים. לפעמים צריכים לקבוע החלטות מאוד גדולות, מאוד חשובות, וצריכים השראה נבואית. נניח, אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו את נוסח התפילה, הם תקנו בכלל את כל המסגרות שאנחנו בעצם חיים בהם היום. כל סדר התפילה, המניין, הקריאה בתורה, כל זה תקנות של אנשי כנסת הגדולה, שבתוכם נביאים. כי הרי התקנות הגדולות צריכות השראה. צריך שחכמים יהיו בוודאות שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שזה הרצון שלו, כפי שבא בתורה וכפי שנמסר לחכמים שנאמר ועשית ככל אשר יורוך, משמע חכמים צריכים לומר, או כמו שנאמר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, כשדנים מניין לנו לברך ברכה למשל על הדלקת נרות חנוכה, הרי זה מצד רבנן, אז הגמרא מביאה שני הפסוקים האלה, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, משמע הזקנים צריכים לומר, צריכים לומר מה עושים וצריכים לשמוע להם, וכן מהפסוק ועשית ככל אשר יורוך, כלומר נמסרה הסמכות לחכמים, אבל החכמים צריכים להיות בהשראה נבואית, אז כשיש נבואה יש כוח לתקן ברכות, לתקן תפילות, לתקן נוסחים, לתקן קריאה בתורה, שזה דברים שבעלי משקל רב מאוד. אז לכן אנחנו צריכים, וכדי שהנבואה תתגלה, וכדי שיש סמכות גם לסנדרין, אז שוב, אמרנו, הסנדרין קובע תקנות. לפעמים, אפילו בפועל, אפילו לפעמים מבטלים מצוות דאורייתא. אני יודע, תקנות, כמו פרוסבול. ושוב, כדי להיות עם סמכות כזו, צריכים לנוק אותה מהמקום אשר יבחר השם. הסנדרין, היא במקום השני, כאשר הסנדרין גלתה ממקומה, כבר לא היה לה סמכות, למשל, לדון דיני נפשות בצורה המסודרת. רק שלא מן הדין. כלומר, המסגרת שבה החכמים יכולים לבטא את התורה שבעל פה במילואה, זה כשכל המערכות של עם ישראל מסודרות. יש בית מקדש, כשיש בית מקדש, הסנדרין לידו, כשהסנדרין לידו לא תהיה מחלוקת על הסנדרין. הסנדרין יושבת במקום מרכזי, שכל עיני כל ישראל נשואות לשם. הרי המקדש הוא אחד, המלך אחד, הכהן הגדול הוא אחד. כל הקשר שלנו אל עבודת השם מסודר, והחכמים שיושבים שם הם אלה שקובעים את ההלכות ויונקים את כוחם מכל המערכת המקודשת שיש בישראל. לכן, עכשיו אנחנו יכולים להבין למה התורה שבעל פה יכולה להתגלות רק כאשר כל המערכת של עם ישראל. כלומר, אפשר להגיד את זה גם בצורה סגולית. כשעם ישראל יושב בצורה שלימה, כל הקדושות שבו מתגלות על ידי בית המקדש, על ידי המלך, על ידי כהנים, על ידי שופטים, אז יש לו השראה. זה הבגניזו. אבל בגילוי מארץ. כלומר, בגילוי אפשר להגיד, אכן כן. שאנחנו, כשהמערכת השלטונית מסודרת, אז ממילא עולות על הפרק שאלות. הנה, אני אגיד יותר מזה אפילו. יש שאלות שבכלל לא עולות כשאנחנו בגלות. אנחנו רק עוסקים בשאלות של הישרדות. כשנמצאים בארץ ישראל, כבר אפשר לדון בכל השאלות. יש בחוץ לארץ, גם בשאלות הפרטיות, אנחנו בחוץ לארץ יכולים לדון רק במצב שבדיעבד. מה עושים בתור מסגרת כזו בעייתית. כשאנחנו בארץ ישראל אפשר להתחיל לדון מה עושים, איך היה ראוי לעשות לכתחילה. כל השאלות האלה הן כן תלויות במצבו של עם ישראל. וכבר כשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו רואים שיש כבר ניצנים של התעצמות של תורה שבעל פה. בזכות החזרה לארץ ישראל. שוב, בגניזו על ידי קדושת ארץ ישראל. ובגלוי על ידי זה שאנחנו נתבעים לשאלות יותר גדולות. ולצערנו הרב, אנחנו, איך אומרים? אולי כמעט. דנים מצד אחד בשאלות, אבל מצד שני גם יש, במידה לא מבוטלת, גם ניסיון להשתמט משאלות. כמו שלמשל, יש רבנים שלא רוצים לדון בשאלה, למשל, על החיילים, איך הם צריכים לנהוג בצבא, במצבים של התנגשות. האם למשל מדינת ישראל צריכה ליישב את יהודה ושומרון או לא? יש רבנים שמנסים להימנע מזה. כלומר, מנסים לבוא אחר כך לשאלות הפרטיות. וגם, אבל עדיין, גם הם, בשאלות הפרטיות, צריכים, כיוון שכבר מדובר על קהילות יהודיות, גדולות יותר, רחבות יותר, אז השאלות יותר גדולות. וגם אפילו הציבור החרדי, שהוא בעצם מנסה לשמור על ריחוק מהעולם, כי העולם מקולקל ומסובך, וצריכים כמה שפחות להיות מעורים בתוכו. ולכן לכתחילה בעצם, מבחינה זו, לדון בשאלות שהיו רק לפני 1500 שנה. זה טוב ככה, שדנים בשאלות כאלה. כאילו, לא להיות מחובר לעולם בחיבורים, למציאות של ההווה, חיבורים רופפים, צריכים להיות מחוברים אל הנצח. אלה שאלות, אם זה שאלות שנידונו פעם, זה הכי טוב. הכי טוב. לא בשאלות של היום. ובשאלות של היום, לא לדון. לא לעורר על זה דיונים. מה שהרבנים יגידו, זה מה שיעשו.